טוב, אנחנו בעזרת השם בהפטרה השנייה מהשבע דמחמתה. נתחיל בראשי תיבות של נועה, רק שדה, שתופות מביא זה עוד בב, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. טוב, יש ראשי תיבות שתופות במגילה מביא נועה רק שדש, זה נון בב עין, א' ר' ק' ש' ד' ש'. הד' ש' זה בעצם דירשו ושוב הישראל, שזה ההפטרות הבאות. אבל זה נחמו ותומר, עניה, אנוכי, רוני, קומי וסוף. זה בעצם הסימן שתופעות עבור בשביל לדקור את זה, את הסדר של ההפטרות, את הסדר של הדברים האלה. וזה ותומר ציון, ותומר השם והשם שכיחני. יש וורט יפה, נראה לי אומרים את זה בלשם רב מאיר שפירא מלובלין, בכל מקרה זה מובא במעיינה של תורה. זאת אומרת, מה? על כל הסדר של זה, כן. אומר שזה הולך ככה, אין ממש קשר, כן? כי זה במקומות אחרים בספר ישעיהו, אבל בכל אופן אומר כאילו, נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא אומר להם נביאים לנחם את עם ישראל, ואז ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכיחני, כביכול הקדוש ברוך הוא לא מנחם אותי, רק שולח את הנביאים לנחם אותי, ולכן עלייה סוערה לא נוחמה, עם ישראל לא מוכנים להתנחם. ואז מגיע השרה הבאה, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה, אז אני עצמי אבוא לנחם אתכם. ואז מגיע רוני הקרא לא ילדה, קומי רוני, קומי אורי תיבה עורך, לא עושה סיסה שם. ואז מגיע לחמות שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, עד שמגיעה השמחה של הגאולה. טוב, למעשה זה דבר יפה, אבל זה לא ממש קשור לסדר הפסוקים בפנים. למעשה, ההפטרה שלנו מתחילה עם המילים, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. לפי המהלך שהמלבים לפחות, אז יש פה, זה בעצם המשך לפסוקים קודמים, אנחנו לא ניכנס להם מדי לעומק, אבל רק נעבור עליהם מלמעלה. כה אמר השם, גואל ישראל קדושו, כן? זה בעצם תחילת הפרשה, זה לא תחילת פרק ממתף, שזה שימועים אליי, אלא בפרק ממתף פסוק זין. זאת אומרת, הפסוק ביומר, בתומר ציון, זה פסוק י' ד', ממתף פסוק י' ד'. והוא אומר שבעצם העניין הזה מתחיל בפסוק ז', כה אמר השם, גואל ישראל. כך אומר הקדוש ברוך הוא גואל ישראל קדושו, שהוא גם מכונה קדוש ישראל, הוא רוצה לגאול, הוא מוכן לגאול את עם ישראל בקדושת מעשיהם בניסים גדולים. למי הוא אומר? לבזון נפש, למתעב גוי. מי זה בזון נפש? עם ישראל, נפש בזויה, ישראל שהן נפשות בזויות, זה מה שמרגישים. למתעב גוי, לאלה שהגויים מתעבים אותם. הוא עבד, לעבד מושלים, מי שהוא עבד לאלה שמושלים בו. הוא, אבזו נפש, מתעב גוי. עבד מושלים, מלאכים יראו וקמו. הם יראו אותו והם יקומו לכבודו, שרים וישתחוו, למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחרך. עם ישראל מבוזים בין הגויים מצד נפשם, מצד גופם, מצד מדרגתם, שהם קניינים למישהו אחר, זה בעצם בזו נפש. הנפש הרי מכונת כבוד. וכשהנפש לא במצב של כבוד, היא במצב של בזוי, נפש שפלה, שהיא מחוברת למקומות הטובים. כן, לבזו נפש, בזוי, לשום בזוי. וזה גוף מתואב, כן, משוקט, מתואב, לא רוצים לגעת בהם, ועבד מושלים, כאילו הם קנויים למישהו לעבוד בשביל עבודת פרך. הם כאילו בשלושת הדרגות, בגוף, בנפש ובקניין, הם בזויים לגמרי. הם מבוזים, הם לא קיימים. ואז יגיע מלאכים יראו וקמו, הם יקומו לפניהם מרוב כבוד, והשרים ישתחוו להם, שזה בעצם נגד עבד, לעבד לא משתחווים. אז יהיה כבוד בגוף, בנפש ובקניין, יבינו שהם לא עבדים, למען השם אשר נאמן, כי הקדוש ברוך הוא הצליח לקיים את ההבטחה שלו, והקדושה של המעשים, קדוש ישראל ויבחרקה, בגלל המעשים הטובים שעם ישראל יעשו. כי הגאולה תבוא עוד לפני הזמן, על ידי, או כי הקדוש ברוך הוא יקיים את הבטחה וזה יבוא בזמן, או ויבחרקה, בגלל שאנחנו נהיה הנבחרים, אנחנו נתנהג כמו הנבחרים, ואז הגאולה תבוא אפילו לפני הזמן, מצד כוח מעשינו. וזה באמת הרעיון הזה חוזר על עצמו לכל אורך הדרך, שיש כל הזמן הנביא מדבר על שתי סוגי גאולה, גאולה תהיה. היא תהיה בכל מחיר, בכל מקרה. הקדוש ברוך הוא יהפוך שמיים וארץ ויביא את הגאולה. יברא את העולם מחדש ויביא את הגאולה. הוא יעשה הכל בשביל שזה יקרה. אבל זה מצד ההבטחה שלו. מצד שני, אנחנו יכולים להציג גאולה עוד לפני הזמן, גאולה יותר טובה ויותר מכובדת, והתנערים מהפרקומים, אנחנו נעשה את המעשים הנבחרים.
כה אמר השם, בעת רצון עניתיך, וביום ישוע עזרתיך. בעת רצון, בזמן תפילה שאתה מתרצה לפניי, כן, מה זה עת רצון? ואני תפילתי לך השם, עת רצון. כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז נהיה עת רצון. עת רצון זה עת, בלשון עת שאני מתרצה לפני הקדוש ברוך הוא, כך רש"י מסביר. בעת רצון עניתיך, וביום ישועה, ביום שתצטרכי ישועה, זה נקרא יום ישועה, עזרתיך. ואת צרכה ואתנך לברית עם, להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות. יש פה משהו מאוד יפה בפירוש של המלבים לפסוק הזה. הוא אומר שאם תהיה הגאולה לפני הזמן, כי יציבו מעשה, תהיה את רצון, ואז יבוא, תבוא הגאולה, או אם לא, אז יום ישועה, תבוא יום הישועה, יום שהוקצב מראש לישועה, ואז תהיה ישועה. אומר, אבל גם במשך ימי הגלות, הקדוש ברוך הוא ייתן אותך לברית עם, הקדוש ברוך הוא יקיים את הברית שהוא קרא עם עם ישראל, להקים ארץ, את הארץ הקדושה, להנחיל נחלות שוממות. הנחלות השוממות יתמלאו בבני אדם, שזה בעצם גם העזרות, המקדש, הם נחלת השם. לאמור לעצורים צאו, לאשר בחושך הגלו. כן, יש שתי סוגים של גלויות, יש כאלה שנמצאים בגלות, הם במסגר, הם סגורים באיזה מקום. ולאסורים צריך להגיד, תצאו מבית הכלא. יש אנשים שבעצם הם לא בכלא, אבל הם בחושך. לאשר בחושך צריך להגיד להם, הגלו, תגלו את המקום שבו אתם נמצאים. זאת אומרת, אתם חושבים שאתם במסגר של גאולה. הכל טוב. והוצאתי אתכם מתוך סבלות מצרים, את הסבלנות שיש לכם במצרים, כן? וירא בסבלותם, בסבלנותם, מסביר חידושי ערים. יש לנו מצב שאדם יש לו סבלנות. כן? יש זוהר הקדוש, נכון, נידחים בארץ אשור, שהם בכלל לא יודעים שהם בגלות, באמת הם עשור בשבטים, מלשון אשור גם מלשון אשור, יפה. הם מרגישים טוב, הכל טוב, מה רע? למה לצאת מפה? לאן להגיע? כן? יש בזוהר הקדוש ביטוי שנקרא שיש תיקו, והתיקו צריך להגיע לתיקון, זה הסוד של הנון שמתקנת את התיקו. אז מסבירים את סדרי חסידות, שטייקו זה בעצם המצב הזה ש... מה זה טייקו? אז הרבס בחיידר, המלמדים תמיד הסבירו שטייקו זה תשבי את הרץ, תשבי את ואי בעיות. אבל טייקו זה פשוטו, מה זה? זה בשביל לחזק את האמונה בגאולה. טייקו. יעמוד במקומו. זה בערמית. זה פשוט מילה בערמית שאומרת, טייקו, ליפום מדוכתי. אני לא יודע, יוונית גם כן? אני לא יודע. בארמית זה ודאי שהמשמעות של טייקו היא לעמוד. השאלה אם המקור של זה הוא באמת מיוונית, ואז באמת זה אומר מצב של שוויון, אבל בארמית ודאי שהמשמעות של טייקו זה כמו ליקו מדוכתי, שיעמוד במקומו, טייקו, תעמוד. טייקו זה יעמוד. בעצם אנחנו לא יודעים להכריע, בוא נעמוד ככה. זה בעצם טייקו. עכשיו, יש לפעמים מצבים בחיים של בן אדם או בחיים של אומה, שאדם אומר טייקו. טוב, שיהיה ככה. טוב, נשאר במצב הקיים, מה לעשות? הוא מאבד תקווה, הוא מאבד את החלום, הוא מאבד את הרצון להגיע לאיזה משהו אחר, משהו גדול יותר, משהו עמוק יותר, קדוש יותר, עליון יותר, עשיר יותר, הוא פה. ופה טוב לו, זה נקרא תיקו. והתיקו הוא לא טוב, צריך להגיע לתיקון, שהוא בעצם הנון הזאת שמתבססת. רק הדרך שהנון מתבססת, היא בהתחלה מגיעה כנון פשוטה, רק אחר כך כנון פשוטה. בהתחלה היא נכנסת פנימה לתוך המילה, הנון, ואז היא קינות. הקינות מוציאות את הבן אדם מהמצב של הטייקו, ומעבירות אותו למצב של התיקון. זה המצב האמצעי בין הטייקו בתיקון. התיקון הוא בעצם כשהאדם יש לו תקווה, אבל הקינות לקונן על המצב הקיים, לא לקבל אותו, אלא לקונן עליו, זה בעצם לצאת מהטייקו לתיקון. זה בעצם לאשר בחושך, הגענו, אנשים שחיים בחושך, יגלו את המקום שבו הם נמצאים, ואז יצאו, על דרכים יראו, ובכל שפעים מראיתם, זאת אומרת, אף אחד לא יעצור אותם, ברגע שהם יצאו. הם יראו על דרכים כמו רואי סון, פשוט הולכים על שפעים מראיתם, וכל הר גבוה הם ימצאו מקום, הם ישו מהגולה בפרהסיה. לא ירעבו ולא יצמאו, למרות שהם יבואו מדרך רחוקה, לא יחסר להם לחם, לא יחסר להם מים, ולא יקם שרב ושמש. לא יקם, למה? כי מרחמם ינהגם, ועל מבועי מים ינהלם. הקדוש ברוך הוא זה שינהיג אותם, והוא הרי מרחמם, הוא זה שמרחם עליהם באמת, ולכן הוא ינהל אותם על מבועי מים שלא יתנאו, לא יחסר להם כלום. יש המשפט הזה משמש גם במשמעות קצת אחרת, כי מרחמם ינהגם. מי ראוי להיות מנהיג? אדם שהוא בעל הרחמים. אומרת, אדם שמרחם הוא ראוי להנהגה. הרבה פעמים, אתה יודע, מחפשים מנהיג, אז אנשים מתרשמים מהעוצמה, הם מתרשמים מהכוח, הקריזמה שתופסת את האנשים, זה דווקא בן אדם שהוא לא פוחד, הוא אמיץ, זה טוב, בתור מפקד, ודאי שמפקד צבאי, הוא ודאי דבר טוב, אבל בתור הנהגה של העם, צריך את הכמרחמם ינהגם. אדם שהוא, זה דוד המלך, האמת היא שצריך שילוב, זה לא רק הרחמנות, כי הרחמנות העיר זאת, שהיא נהיית רחמנות על החזרים, אז היא בעצם התאכזרות על הרחמנים, זה לא רחמנות אמיתית. רחמנות האמיתית יודעת גם כן לתפוס מישהו לפעמים ולסלק אותו מהבית. כן, לא רק לקבל את כולם ולחבק את כולם ו... אני שמעתי דווקא משפט, קראתי לאחרונה באחד העלונים, הוא אומר שבבית של אחד מצדיקי הדור, הוא אומר, יש כזה מודעה יפה, כאן לא מדברים על אף אדם מישראל. לא לטוב ולא לרע. זה יפה, זה יפה. אבל זה לא בבית של גדולי ישראל שבאמת מנהיגים את הדור. זה יכול להיות אדם שנותן ברכות. אז הוא יכול באמת לא לשמוע דיבורים על אף אחד מישראל. אבל היית מצפה בחדר של ראש ממשלה, או בחדר של אדם שמנהיג ציבור שיהיה כזה דף, זה אסון. לא, הוא לא צריך לשמוע לשון הרע, כן, לא שאבל לשון הרע הותר אצלו, אבל ברור, הוא צריך לדעת, אין לי כזה דבר לדבר על לא טוב ולא רע על אנשים. ברור שהכי טוב זה מגיע מתוך מקום של אהבה והכל, אבל כי מרחמם ינהגן, זה מגיע מקום של רחמים, אבל צריך גם שיהיה את החלק השני של היד הקשוחה כשצריך את זה. טוב, אומר בכל אופן, אז תהיה באמת הנהגה שלא ירדו ולא יתנאו ולא יקם שרב השמש, כי מרחמם ינהגם ועל מבואי מי ינהלם, ושמתי כל הרי לדרך, ומסילותי ירומון ידרך סולה, אין מסילה שגבוהה יותר, הנה אלה מרחות יבואו. טוב, עכשיו הוא תאר את המצב. מתחיל פה בעצם סוג של עניין חדש, הוא אומר, קיבוץ גלויות עוד יהיה לפני בניין ציון. תחת אנחנו אומר, זה מה שיהיה. ציון עדיין לא נבנת. ויהודים שווים מכל העולם. ובזמן שמתקבץ את הגולה מארבע רוחות השמיים, ירושלים עדיין שוממה. והוא מצייר את זה כאילו שמצד אחד, כל הגלויות מתקבצות. כל העולם, כל הטבע, שמיים וארץ, ההרים מרננים, רוקדים ושמחים, כולם מספרים את החידוש הנפלא הזה שאב ישראל מתקבץ לאל ארץ ישראל, חוזרים לארץ. ומצד שני, ציון עצמה יושבת בזמן הזאת, אישה אלמנה, גלמודה, מתקפת בסעיף האלמנות שלה, מתאבלת על בעלה שעזב אותה ושכח ממנה. היא לא יודעת מהשמחה שקורית פה מאחורי הדלת. כל השמחה, כל העולם יודע שארץ עם ישראל חוזרים לארץ ישראל, אבל ציון עצמה לא יודעת מזה. ופתאום, כאילו, היא אומרת, הוא אומר, מה המצב? הנה אלה מרחוק יעבור. באים אלה מכל העולם, מהמזרח. כן, עשרת השבטים, גלו למזרח, הם חוזרים. ואלה שגלו לצפון ולמערב באים מצפון ומים. גולי דרום באים מארץ סינים. כולם מכל העולם יהודים חוזרים לארץ ישראל. רנו שמיים וגילי ארץ. פיתחו הרים ופיתחו הרים רינה. כל ההרים, כל השמיים והארץ, כולם רוקדים ושמחים, כי ניחם השם עמו ועניו ירחם. ראש ברוך הוא מרחם על עם ישראל ומגלה את הכוח הזה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. ובאותו זמן ציון יושבת, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. עזבני השם והשם שכחני, היא לא יודעת מכל זה. ובאותו זמן היא מתאבלת, איך השם עזב אותי? ולא רק שהוא עזב אותי, זה נראה גם שהוא שכח אותי, לגמרי, לא זוכר אותי בכלל. את תשכח, וציון ממשיכה ואומרת, את תשכח אישה אולה? האם אישה יכולה לשכוח את האהבה שיש לה לבן שלה, לאולה וכבר ילד גדול, שהוא לא צריך אותה עוד, אבל... לא, לא, זה בעצם, לפי המלבים זה חלק מהשאלה. את תשכח אישה אולה? אישה יכולה לשכוח את הבן שלה? מרחם בן בדנה. יכול להיות שאישה שוכחת את האהבה לבן, נניח. אבל בן בדנה שעדיין צריכה לטפל בו ולדאוג לו, יש גם לא רק אהבה, יש גם רחמים. את הרחמים היא תשכח, מרחם בן בדנה? כך אומרת ציון, היא מתאבלת ושואלת. ועל זה עונה לה הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכח. גם אם שתי הדוגמאות שהבאת יתקיימו, תהיה אישה שתשכח את אולה, ותהיה אישה שלא תרחם על בן בדנה. ואנוכי לא אשכחך, אני לא אשכח אותך. כי הן על כפיים חכותיך. חככתי את השם שלך על הכפות ידיים שלי, שבהם משתמשים כל הזמן, לא במקום שהוא לפעמים גלוי, לפעמים חוצה, אלא במקום שהוא תמיד גלוי. וזאת גם חקיקה. זאת אומרת, חקיקה היא לא כמו כתיבה שיכולה להימחק, היא חקיקה. אין אפשרות שהיא תימחק. גם אם חכו, זאת אומרת, אתה רואה שהיה כתוב פה משהו נמחק. כן? אין על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד, הם נגד פניי, אני זוכר אותך כל הזמן, מתחילת הגלות עד עכשיו, עזבתי אותך, נכון, אבל לא שכחתי אותך. מה שעזבתי אותך, היה, הבנים שלך גרמו את זה. מהרו בנייך, אם הבנים שלך היו ממהרים לשוב בתשובה, מהרתייך ומחריבייך ממך יצר. האויבים שהרסו אותך והחריבו אותך, היו יוצאים ממך, אם הפנים שלך היו רוצים. אבל מה קרה? העבר עבר. זהו, זה מה שהיה עד היום. אבל בואי תראי מה קורה עכשיו, תרים את העיניים. צאי סביב עינייך וראי. אל תביטי רק אל צד אחד, רק תסתכלי לסביב, לכל הצדדים, והתראי שכולם נקבצו בעולם. היה פיזור גדול מאוד, כולם נקבצו. הם שווים מירושלים, והנה הם באים. אז את תתחילי לדאוג. מה יהיה? איך אני אחזיק את כולם? הבית כזה קטן, אין מקום לכל הילדים האלה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, נאום החי אני נאום השם, כי כולם כעדי תלבשי. כמו שהמקום עכשיו כאילו היה עד עכשיו ערום, ואת תלבשי אותם כמו בגדים יפים, ותקשרים ככלה, הם יהיו הטבעת שלך, כביכול, שהחתן נותן לכלה טבעת, אז הקדוש ברוך הוא נותן לארץ ישראל את בני ישראל. זה הקשר, את תקשרי טוב טוב, חזק חזק את הטבעת שלך, שלא תעדבי אותה. כי חורבותייך ושוממותייך, כל המקומות שהיו חרבים ושוממים, יתלבשו, כן, בארץ הריסותך, כל המקומות האלה יתלבשו, יתמלאו בבני ישראל, כי אתה תצרים יושב, יהיה פה שר, כי לא יהיה מקום לשבת, כי כל כך הרבה יבואו, ורחקו מבלעי. עד היום היה לך גם שר, אבל בגלל שהמבלעי, הפוררים שלה, היו פה, אז היה שר, לא היה טוב, היה צרה. עכשיו לא יהיה צרה, יהיה שר. תצרים יושב. עוד יאמרו ואוזנייך בני שיקולייך, הבנים האלה שהיית שקולה מהם, והם חזרו אלייך, הם יאמרו לך, צר לי המקום, גשל לי ואשב. זאת אומרת, תבואי את אלינו. מה זה בעצם אומר? כי ארץ ישראל תתרחבי. זאת אומרת, אין מקום לארץ ישראל הקיימת לכל בני ישראל, אז בואי בשיעות, תגדילי את הגבולות שלך, שארץ ישראל תהיה גדולה יותר, ואז יהיה מקום לכל בני ישראל, כי ארץ ישראל תגדר הרבה. ישל לי, כאילו היא תתקרב אליהם, ואשב שיהיה מקום לשבת. ואז אומרת, תשאלי שלושה שאלות. היא תשאל שלוש שאלות. כן, כמו אישה, שמתו לה כל הילדים, והיא הייתה גלמודה אחר כך בלי בעל, גולה ממקום למקום, לא היה לה מקום לנוח. אף אחד לא אסף אותה הביתה. ואחר כך פתאום באו לבנים מעבר לים, הם הגיעו הילדים, והם אומרים לה, אנחנו מתיוחסים אלייך, אנחנו נולדנו ממך. והיא תשאל שלושה שאלות. ואמר בלבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שחולה וגלמודה. לא יכול להיות שהם בכלל נולדו ממני, אני שחולה. זאת אומרת, מתו כל הילדים. וגלמודה אחר כך בלי בעל. אז איך נולדו לי הילדים האלה? וגולה וסורה, ואלה מי גידל? אני הרי התגלגלתי ממקום למקום. גם ילדתי בנים. מי גידל אותם? מי אמן אותם? מי הביא אותם למצב הזה? אני הייתי גולה, הייתי סורה ממקום למקום. מי גידל אותם? ואין אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם, מי הביא אותם לפה? מאיזה מקום הם הגיעו? מי הביא אותם לפה? ירושלים הייתה שכולה, נהרגו הבנים, הלכו לשבי, היא ישבה גלמודה והיא מתפלט, מי ילד לה את הבנים? היא חשבה שכולם נהרגו ונשבו. גם אם נשארו קצת, הם היו גולים, הם היו מדולגלים, הם היו כמה בודדים. מי גידל אותם 2,000 שנה? מי דאג להם? איך הם לא נגמרו, כן, ב-2,000 שנה כאלו? ודבר שלישי, גם אם יתקיימו עד עכשיו, מי קיבל אותם, מי יביא אותם עכשיו? כה אמר השם אלוקים, הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ערים. מסיד דבר ראשון הוא עונה לה מהסוף להתחלה, לשאלה השלישית, שאז אלה איפה הם, מי מקבל אותם? אני, אומר הקדוש ברוך הוא, אשא אל גויים ידי, אני מרים את היד אל הגויים והם רומז להם, שיחזירו את בני הגולה לארצם, ואל עמים, גויים שהם פחות מהעמים, אבל הגויים מספיק רמז, נשיאת יד. אבל העמים צריך גם להניף נס, כן, להרים ניסים, להראות להם את מלחמת גוג ומגוג, והביאו בנייך, הם יביאו את הבנים שלך מאוד בכבוד, בחוסן, שזה הכיסא שנושאים בו את השרים, זה היה כזה הפריון, ובנותייך שמפחדות לצוע עם החופן, עם החוסן הזה, אז על כתף תנסנה. שאלה שנייה שאלת, אילה מגידל? והיו מלאכים אומנייך, ושרותיהם מניקותייך, אפיים, ארץ השתחוו לך מאפר רגלייך אל אחיכם. הגויים עצמם גידלו את בני ישראל והביאו אותם למצב הקיים. הם יגדלו אותך, ועל השאלה השלישית ששאל, מי עלה בידי לה? וידיו, כי אני השם אשר לא יבושו קובעי. הקדוש ברוך הוא, כן, מסוגל לעשות את הנס הזה, שגם לשפולה וגלמודה מתברר פתאום שיש לה ילדים. טוב, אני אתראה לשבו, הם נלקחו לעבדים, על ידי גיבורים. אבל גיבורים חזקים מאוד. איך אתה יכול לקחת, היו כך, מגיבור מלכוח? אתה יכול לקחת מגיבור דבר שהוא לקח לעצמו מהמלחמה, ועם שבי צדיק, שבי צדיק הכוונה, שבי שהוא צודק, על פי הדין מותר לו לקחת את השבי הזה, ועם שבי צדיק ימלא, מה, שבי צודק אפשר למלט אותו ממנו? אומר הקדוש ברוך הוא, כי כה אמר השם, גם שבי גיבור יוקח, ומלכוח ערית ימלט, כן, גם אם זה בידיים של הגיבור, וגם אם זה שבי צדיק, שבי צודק לגמרי, שהם יצאו לגלות בגלל שהם היו עבדים ושפחות, ובצדק לקחו אותם, הם נלטו, הם יכולים לצאת מזה. ואת יריבך, אנוכי עריב, אם מישהו יבוא לריב איתכם, כמו עבד שברח מהאדון, ואז באדון הוא מנהל איתו משפט, הוא רב איתו, כי הוא רוצה לשעבד אותו בחזרה, אני אתען שאני קניתי אותם קודם, עבדי הם, ולכן מי שגנב הוא גנב ממני את העבדים שלי, לכן את יריבך אנוכי עריב, לבני ישראל עבדים, ואת בנייך אנוכי אושיה, אני אקח אותם מיד מי ששווה אותם, והאכלתי את מונייך את בשרם, זאת אומרת, אלה שהיו עד היום מצערים את עם ישראל, ואומרים, אבדת תקוותכם, הם יאכלו את הבשר של היריבים שלכם, הם ילחמו בשבילכם, וידעו כל, ובחייתי זדמה משקרון, וידעו כל בשר, כי אני השם מושיעך למעלה מן הטבע, וגואלך אוויר יעקב, בגלל הקשר שיש לי עם יעקב, בגלל ההצדקה של יעקב, אני גואל אתכם. כה אמר השם, איזה ספר כריתות עמכם אשר שילחתיה. יש אדם שמגרש את אשתו מביתו. יכול להיות משתי סיבות. יכול להיות כי נמאס לו ממנה, או בגלל שהיא מרבה נגדו. יש הבדל ביניהם. אם הוא משלח אותה מהבית, נמאס לו ממנה, הוא מאס בה, אז הוא משלח אותה לגמרי. נותן לה ספר כריתות, נותן לה גט, ואז אין מה לצפות שהוא יחזור עליה. זהו, נגמר, נגמר. אבל לפעמים הוא שולח אותה רק עם מרבה נגדו. אז הוא מגרש אותה לפי תקופה, לזמן. אבל הוא לא נותן לגט, כי ברגע שהיא קלוט את המסר, הוא עוד חולם על לחזור להיות ביחד. רק מה, היום היא לא בסדר, היום היא מרדה לזה, אז הוא רב איתה היום, אבל לא התייאש לה, אז הוא לא נותן גט, זה רק זמני. הוא אומר, אני רבתי עם אמא שלכם, כי הוא יכול לומר הקדוש ברוך הוא, איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה? לא נתתי לה גט, לא נתתי לה ספר כריתות. מה זה אומר? לא מאסתי לה, היא רק מרדה נגדי. לא נפסק הקשר בינינו. או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו, יש בן אדם לפעמים שמוכר את הבנים שלו לעבדים. זה יכול להיות או בגלל שנמאס לו גם מהאישה וגם מהילדים, ואז אין תקווה, או בגלל שהוא חייב לשלם, אין לו כסף, והוא צריך לשלם לנושים שלו, אז הוא מוכר את הבנים שלו לעבדים, וככה יש לו כסף לשלם את החובות, אז ברגע שהוא יצליח להתבושש, הוא יגאל אותם, כן, הוא יבוא וישחרר אותם. טוב, היום אין לו את המושגים האלה, אבל ככה היה בזמנם. אומר, או מנושאי אשר מכרתי אתכם לא. הן בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעיכם שולחה עמכם. אומר, אתם, יש אבון בפשע, אבון זה בפחל, כן? פשע זה במרד. עכשיו, אבון זה בעצם סוג של מחלה. בן אדם חושב שהוא עושה דברים נכונים, רק שהוא טועה. ההסתכלות שלו היא הסתכלות של טעות. מעווה הוא כמו בעל מום. יש לו שכל פגוע, הוא לא מבין בין להבחין בין טוב לבין רע. פושע יודע, השכל שלו בסדר גמור, הוא יודע מה טוב ומה רע, הוא מורד. הוא יודע מה צריך לעשות, לא שלא יודע, והוא מורד. אז הוא אומר, זה בעצם מה קורה. הבן שחטא על ידי מרד, אין לו תקווה. אבל אם חטא מצד שהוא משוגע, אז האבא לוקח אותו לרופא, מרפא אותו, נכון? זה התקלות אחרת. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם טעיתם ילדים, טעיתם בטעות. אבל אישה זה ההפך. אם אישה משתגעה, אז אין מה לעשות אותה. אבל אם היא מרדה, אז עוד יש לה סיכוי. אומר, אצלנו, אצל הילדים, זה בעוונותיכם נמכרתם. אצל האימא, זה בפשעיכם שולחה אימכם. זה בחינה של פשע. טוב, להשאלה גם אם הם כופרים בתורה בכלל, או שהם כופרים רק בפרטים מסוימים, אבל עדיין מאמינים בשורשים. מדוע באתי ואין איש? אומר, אחרי שלא מאסתי באימא שלכם. ואתם נמכרתם בחינם ובקלות אפשר להחזיר אתכם. אז היה צריך להיות שמיד שקרבתי אליכם, אתם תרוצו לבקש את פניי לחזור בתשובה. מדוע באתי? ואין איש,
אף אחד לא מעניין אותו.
קראתי, אני קראתי לכם, התחלתי אני לפייס אתכם, ואין עונה. אין מי שבכלל מעוניין לשמוע. הקצור קצרה ידי נפדו? מה אתם חושבים שאני לא יכול לפדות אתכם? כאילו, חסר לי כסף לפדות אתכם? אם מה תגידו, שהקונים שלכם לא ירצו לקחת כסף בשביל לפדות אתכם, יעקבו אתכם בכוח, האם אין בי כוח להציל? ואם אין בי כוח להציל, בכוח ביד חזקה אם צריך? הם בגערתי אחרי ים, עשים נהרות מדבר, תבאש דגתה מאי מים ותמות בצמא. אני יכול לעשות ברגע אחד, בגערה אחת, שכל הים יתייבש, הנהרות יהפכו למדבר, והדגה תבאש מאי מים, הדגה תמות בצמא. זאת אומרת, ברגע אחד הכל ייעלם. אין דבר שהוא מוגבל מהקדוש ברוך הוא. על בי שמיים כדרות ושק עצמי כסותם. יכול להיות שבאותו זמן לא יהיה חם בעולם בצורת, ואז יקרה. השמיים יהיו כדורנים, זאת אומרת, מלאים עננים, מורידים גשם, ובאותו זמן הים יתייבש, והנערות יהפכו למדבר. יכול להיות באותו זמן, יהיה סק עצמי כסותם. הכל ימלא ערפל, זה גשם כאילו, הכל יתכסה בסק, זאת אומרת, על פי הטבע הכל הולך טוב, ובאותו זמן יהיה חריג ים עתים מערות מדבר. קדוש ברוך הוא יכול לתעול אתכם בכל רגע, באיזה צורה שהוא רק ירצה. רק מה תגידו? לא ידענו. והוא אומר, פה ישעיהו חוזר לדבר על עצמו. הוא אומר, השם אלוקים נתן לי לשון לימודים. הקדוש ברוך הוא נתן לי את כוח הדיבור לעורר את עם ישראל לעבודת השם. בשביל להיות נביא ובשביל להיות מליץ לדבר כמו שצריך, יש שלושה תנאים. צריך, התנאי הראשון, לשון לימודים, לדעת לעוד את יעץ דבר. מסביר המלבי מה הכוונה, לשון שהוא יכול לדבר על דברים שהם גבוהים מאוד. לדעת את יעץ, יעץ כאילו מיצה, גבוה, דבר מאוד מאוד גבוה, ולדבר עליו. הוא צריך יכולת הבנה בדברים עמוקים. יכולת הבנה בדברים עמוקים. דבר שני צריך היא לעוד, להסביר, לדבר, את יעף דבר. דברים שהם יעפים, דברים שהם בלשון מעוף, לפעמים יעף הם עפים מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, יש דברים שהם מאוד נתגבים, מאוד מאוד עמוקים, וצריך להגיע לשמיים הגבוהים בשביל להשיג, להבין את הדברים האלה, ואת הנביא שבא ללמד את עם ישראל, צריך לשון לימודים, לשון שיודעת ללמד, לדעת, לעוץ את יעץ דבר, לדעת להסביר דברים שהם יעפים, דברים שהם עמוקים גבוהים מאוד. כן? זה הצעה הראשונה.